שראינו שמה שמתווה תהליך ההידרדרות זה תפיסה דמיונית, תפיסה לא נכונה, תפיסה שלא מכוונת ולא מותאמת להבנת החוקיות של הזוגיות. כמו שאמרנו שבעיקרה יש בה את זרע הפורענות הדמיוני שמבטל את עקרון העמל ואת עקרון ההזדהות עם הזולת, ההבנה לעולמו, ההבנה לשונה. די שזרע הפורענות הזו נמצא בנוכחות מסוימת בתוך כל מבנה חברתי, ודאי בתוך הזוגיות, כדי להתחיל ולחולל, נרבה. להתחיל ולחולל את התהליכים שהם תוארים כאן, דיברנו עליהם די בריחות פעם שעברה. כן, ראינו שמתוך הניכור שהולך ומתגבר בין בני הזוג, שמתבסס כמובן על חוסר רצון להבין את השונה, או יותר נכון לראות בשוני שבזולת למעשה איום של ממש, ששומט את הקרקע של הביטחון מתחת לרגליו של בן הזוג, שכל אווירה של שוני, כל הרגשה של שוני, כבר גורם לו לאיבוד השתנות, לחרדה, והוא כמובן מגיב בהתאם. ראינו שזה מגיע עד כדי הרגשה שהוא מרגיש בודד. כן, בעצם אותה זוגיות שאמורה הייתה, או הייתה אמורה, כן, בעצם להעצים אותו כטובים השניים מן האחד, בעצם נהפך למציאות של טובעים השניים מן האחד, שבעצם הנוכחות של הזולת הוא רק מטביע אותי עוד בתחושה של בדידות. כן. הגורם מכל הוא שלפעמים הוא מרגיש בודד, כך היינו בעמוד 23, כן. מרגיש בודד, הוא איננו יכול לחלוק איתה את כל תחומי החיים, או היא לא יכולה לחלוק איתו את כל תחומי החיים. זו אכזבה לא קטנה, כי לכאורה כל אחד מהם קיווה, וקיווה מאוד, שיהיה לו אוזן קשבת. כל אחד מאיתנו זקוק, כן, לאיזשהו סוג של אישור לרגשתנו הפנימית, כלומר זה המראה מה שנקרא, למיתו של דבר, כל אחד צריך לשאוב את העידוד מתוך תוכו, מהמרכז הכללי שבתוכו שזו הנשמה, ומכיוון שאין לנו אפשרות להיפגש עם הנשמה, לכן אנחנו צריכים את האישור למציאותנו מהזולת, שהוא החלק השני שלנו. אברהם אבינו זכה באמת למדרגה מיוחדת, כך מובן אחד הספרים, שהוא שבר את כל המראות החיצוניות, כן, אותן מראות חיצוניות שדרכם, כן, בעצם הוא מזדהה עם עצמו, כן, מישהו שיגיד לו, אתה טוב, והוא קיבל את זה מתוך תוכו. אבל השקיפות הנשמתית הזו, שבאמת, זה מה שנקרא שני כליותיו, נעשו לו כשני רבנים. ההשלמה, השניים. אז זה אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים את ההשלמה שלנו מבחוץ. אז בעצם אותה ציפייה כל כך טבעית, כל כך מתבקל, כל כך נחוצה, שבעצם הזולת יעזור לי לחוש את עצמי. בעצם עובדה שהוא יאשר את קיומי, יגיד, כן, אני רואה אותך, אני מרגיש אותך. מה שנקרא דאגה בלב איש, יסיחנה. שבעצם עובדה שאני משוחח על דאגתי, ויש מישהו ששומע את הדבר מבלי לדפוק לי בראש, זה כשלעצמו דבר גדול. זאת אומרת, המצב שלי הוא לגיטים, מה שנקרא בלשון חזל, צרת רבים חצי, נחמה. זה דבר מאוד חשוב, זה לא מליצה. נשמע אולי מאוד. צרת רבים חצי נחמה. כן? ברגע שזה צרת הרבים, אז אני נורמלי. אמיתו של דבר. אם כן, הצורך הוא כך פשוט בזוגיות, שיהיה לי דורש ומבקש, שיהיה מישהו שעל דלתו אני יכול לנקוש, ויגיד, אני מכיר בך. מכיר בך, אני מקבל אותך. הדבר הזה הוא נמנע. זה דבר מאוד בעייתי. הגרוע מכל לפעמים מרגיש בודד, הוא אינו יכול לחלוק איתה את כל תחומי החיים. איננה מעריכה את דברי התורה שלו, ראינו את זה בעצם, איננה מקבלת דעותיו, איננה מבינה את הבדיחות, איננה אוהבת להזין לו את המוזיקה וכו'. יש לה טעם שונה משלו, בבגדים ורהיטים. דיברנו על זה. מפה מתפתח השלב הבא, גם אותו נזכיר בקיצור. בסופו של דבר הוא מגיע למסקנה שבעצם עדיף כבר להיות לבד. כן? עדיף להיות לבד. לעתים תכופות הוא מוצא את עצמו, מתגעגע לחיי רווקותו ולחבריו, מי שכבר ימים. זאת אומרת, פה דיברנו על העניין המסובך של משקף זכור, במובן המוסרי, במובן הרוחני, כן? לפעמים זה לא מן העניין שזה יופיע אפילו במובן הפיזי, כאשר אדם הוא בעצם לא מסוגל לקבל השלמה מהשונה, אז הוא נאלץ לחזור לדפוס, כן? החד מיני, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, לשאוב את העידוד מתוך עצמו, כן? אם אין אני לי, מי לי? הוא חוזר לשלב הראשון של אם אין אני לי, מי לי? על פי שהלשון של חז"ל מסכת אבות, אם אין אני לי, מי לי, זה השלב הראשון. וכשאני לעצמי, מה אני? זאת אומרת שאני בעצם הוא בנוי עם היכולת שלי להרכיב בתוכי כמה עולמות, עולמות משלימים. אבל ברגע שאני לא מסוגל לעשות את הדבר הזה, ברגע שהמפגש עם העולם האחר הוא לרועץ, ובעצם, כן, שני דפוסי האופי הם דה בדה נקשן, הם בעצם מתנגשים וחובלים זה את זה. כן, אז האדם חוזר לדפוס הראשוני, לדפוס הראשוני של אני ואפסי עוד. כנראה שזה עדיף, לכאורה, שוב, גם זה באופן דמיוני, כנראה שזה עדיף על פני המפגש. זה עדיף. אז הוא מחכה, הוא מתגעגע לחיי רווקותו ולחבריו משכבר הימים. אף שבזמנו הוא מאס בזה, הוא הרגיש שזה לא מוסיף לו דבר, כי ממחזרים את אותם דברים, וכולם תופכים אחד על השכם, ומפרגנים זה לזה. כלשון חז"ל, לשון קצת, כן, מפרגנות זו לזו, כן. יש את העניין שאהבו זה את זה. כך לימד, מי לימד? את בניו? אהבו את הגזל, אהבו את הזימה. כן? זאת אומרת, חברת הגזלנים. חברת הגזלנים, הם מפרגנים זה לזה. השוטר מבחינתם הוא איום. כל מי שבא בעצם לרסן, כן, את הנטייה שלהם, אז הוא נחשב ביניהם איום. אותו דבר גם פה. ואז הם חוזרים למקום הבטוח, למקום שלא מערער על דבריי, למקום שמצדיק אותי, למקום שתופח על שכמי, למקום שמייחצן אותי בצורה הכי נפלאה, מה שנקרא קבוצת התמיכה, כן, של הרווקים. זה יכול להיות קורות גם אצל רווקות, כן? דירות הרווקות, כן? זה ביטוי שיותר מוכר, מה שנקרא הביצה, כן? שבעצם שוקים בתוך מציאות של איזשהו חד מיניות, שמתחילים לקבל את העידוד בעצם מבני אותו אמין. מחזקים זה את זו, מחזקות זו את זו, שבעצם מצבים לא כל כך רע. ואז מתחילים להצמיח את התשובות כביכול, להרגשת הבדידות מתחילים להצמיח את התשובות כאילו מתוך המבנה הזכרי או מבנה הנקבי, כן? בנות או בנים מתחילים להשלים אחד לשני, מתחילים לתת מענה על דברים שהיו אמורים בעצם להיפטר על ידי זוגיות, מתחילים לתת מענה עליהם בתוך מבנה חד מיני. ולא פעם ראינו שבאמת אחת הסיבות שמעכבות, כן? אולי זה יותר שכיח אצל בנות, כן? אבל גם אצל בנים זה יכול להיות, שמתרגלים בעצם לפתור את הבעיות בחברת הבנות, ועד שבת לא מסוגלת בעצם לעזוב, כי פשוטו אפילו באופן פיזי, ודאי שמובן נפשי, את דירת הרווקות, היא לא מסוגלת ליצור את החלל מחדש ולהרגיש את הצורך במילוי. כי המילוי מתחיל להתפתח בתוך החברה החד מינית, כן? ככל שהשנים נוקפות, אדם הוא סטגלטן בטבעו, כן? ואם הוא לא בתוך ביתו, הוא ימצא את הפתרונות במדבר גם. אז הוא יאכל חיפושית, הוא יאכל אלים, הוא לא יודע מה, הוא ישתה את הטל לבוקר, אבל הוא יסתדר בלי הברז, הוא יסתדר בלי קורת גג. אדם הוא סטגלטן בטבעו, וההישרדות, הכוח ההישרדותי של האדם, ממציא לו פטנטים, כן? פשוט לא יאמן, כן? ממש אפשר למצוא כאילו את הפתרונות לבן זוג, או לבת זוג, אפשר למצוא את הפתרונות בחברה הגברית. זה המובן המורחב של משקב זכור, או משקב הפוך, כן? במובן של חד מיניות במובן הנקבי, גם זה יכול לקרות, גם זה דברים שידועים, כן? זה יוצא מן הארון לאט לאט, ובעצם מגלה את פרצופה של החברה, כן? אף על פי שכל אלה שטוענים נגד משקב זכור, וצועקים בקולי קולות על מנהגי הבהמה אלו, לא בטוח שהם עצמם לא נוהגים משקב זכור, כן? אבל ברובד אחר, כן? אתה לא יכול לצעוק על הרוצח, שאתה עצמך מלבין פני חברך ברבים, ואתה בעצם רוצח. אז מה אם הוא רוצח בסכין? זה יותר חמור. אז ידוע ש... זה ידוע ש... שמואב נהנשו יותר ממצרים, כן? שמצרים בעצם יקו את גופנו, ומואב בעצם הזנו אותנו. מי חמור יותר? מואב חמור יותר. מואב חמור יותר. מה, סך הכל, נשים, לבושות, בגדים יפים, כן? והזמינו אותנו, אותנו לאוהליהם, והציעו לנו מתקרובתה. מה? אבל הם הזנו אותנו. זה יותר חמור, זה חורבן הנפש, ולכן לא יבוא מואבי והמוני עד עולם בקהל השם. אז זה גם היפוך, כי בחברה שלנו, כאילו יוצרים איזה מין מוסכמה שקרית, כאילו הרושם החיצוני של הרציחה הוא חמור יותר מהרציחה הפנימית. צר לי לומר את זה, אבל כדאי לקחת את תשומת לב, כן, הרבה מאלו שבעצם, כן, הם גורמי החוק, כן, או כל אלה שצועקים חמאס על רוצחים וגזלנים באופן מוחשי, הרוצחים והגזלנים הממשיים, הם בעצם רוצחים וגנבים בעצמם. ומי יודע, אלא בצורה יותר חמורה, והסכנה הגדולה שבזה, שהרציחה הסמויה או הלא נראית לעין, היא בעצם לא מאפשרת לנו לפקח עליה, או לחשוב שזה כך חמור. זה אחד הסיבות שאחד הדברים שמעכבים את התשובה, זה בעצם מחשבה רעה. כאדם סך הכל חשבתי, לא פעלתי אבן, מה עשיתי סך הכל? סך הכל חשבתי. זה נקרא הרהור עבירה קשה מעבירה. כי עבירה אתה עושה, אתה יודע שעשית עבירה. זה דבר ברור, זה דבר מוגדר, באופן פשוט. אבל רק הרהרת, רק זרע הפורענות, רק חשבתי. אבל הרהור עבירה קשה מעבירה. אדם לא מתאר לעצמו שהוא צריך בעצם לסלק את המחשבה, כי סך הכל מה פעלתי, או רק התלוצצתי, כמו שאומרים. צחקתי, סתם עשיתי, סתם אמרתי. זה לא סתם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה נורא. כן. קצת הרחבנו את העניין הזה של של אותם געגועים לחייו לחבקות לחבריו שכבר ימים, שזה השלב, זה ההתפתחות של הדרמה הזאת, או יותר נכון הטרגדיה הזאת, של התא הזוגי המתפרק לנגד עינינו פה. הדבר עוד ממשיך, יש פה עוד כמה וכמה שלבים במדרון החלקלק הזה, בכוס הפורענות הזו שהם תוארת כאן. אז לא היו חשבונות שעליו לשלם, ולא נצבו בפניו בעיות למיניהם. זאת אומרת, כל אותם בעיות שהם תוצר טבעי של חיי זוגיות, כן, של לקיחת אחריות. לצידו לא הייתה אישה הדורשת תשומת לב מקמדת, ועל ראשו לא העיקו עניינים הטעונים אחרה. עד לכאן הגענו פעם שעברה. אנחנו ממשיכים. עם אלמן של האשליות, כן, מתחילות לבצבץ במוחו שאלות מחרידות. האם היא הזיווג הנכון? כן. האם היא הזיווג הנכון? זאת אומרת, פה מתחיל כבר תהליך של הפרדה. דיברנו אחרי השיפוטיות, כן? אחרי השיפוטיות שהיא הייתה עד לכאן, כן? השלב הראשון של ההתפקחות היא השיפוטיות, כן? איך היא מתנהגת, חסרת היגיון, היא עקשנית, היא כעסנית, זה השיפוטיות. פה מתחיל, כן? שלב חריצת הדין. חריצת הדין זה תהליך של הפרדה. מתחיל תהליך של הפרדה. בהתחלה הוא מופיע ברמה המחשבתית, כן? מה שקרוי כאן, מתחילות לבצבץ במוחו שאלות מחרידות, כן? תחילת פירוק החבילה. השאלות הן מחרידות, השאלות האלה הן מחרידות מכיוון שמציבים באופן ממשי, כן? דבר מחריד זה דבר שבדרך כלל הוא ניצב לפנינו בצורה ממשית. כל דבר שאין לו ממשות בדמיון שלנו, במחשבות שלנו, הוא לא כל כך מחריד, כן? אבל כל דבר שמתלבש בדמיוננו בצורה חזקה וערה, במיוחד אחרי שהוא מוזן בכל הרגשות שקדמו, כן? לשלב השיפוטי הזה, לשלב חריצת הדין הזה, ודאי שההזנה העצומה, כן, של השלבים המוקדמים, היא גורמת החרדה. בעצם יש לצידי אדם זר ומוזר. כן? מה לי ולא? זה שאתנה זה בזה. זה כלאיים זה בזה. לא קרב זה זה כל הלילה, אבל לא כל היום. לא קרב, פשוט לא קרב. אם אלמן של האשליות מתחילות לבצבץ במוחו שאלות מחרידות, כן, אגב, שימו לב, יש פה איזה הערה, לא יודע מי אני מתכוון לזה, אבל אם אלמן של, לכאורה, אם אלמן של האשליות, מה צריך להיות? אם אלמן של האשליות, מה צריך להיות? התפקחות. וההתפקחות הייתה אמורה בעצם להביא אותו לחשיבה מחודשת. אבל זה לא קורה. למרות שנעלמו האשליות, אלמן של האשליות זה התרחשות אובייקטיבית, אבל ברמה הסובייקטיבית הוא עדיין ממשיך לאנוס את המציאות. הוא עדיין ממשיך לאנוס. האשליות נעלמו. אבל גם שהוא שוכב על הרצפה, אחרי שהוא חשב שיש לו כנפיים, אבל הוא כבר הגיע לקרקע וכבר קיבל את החבטה, בעצם הוא ממשיך להשלות את עצמו. האשליות נעלמו, אבל הוא לא הסיק את המסקנה. פשוט לא הסיק את המסקנה. כן? אם האלמן של האשליות מתחיל לבצבץ במוחו שאלות מחרידות, למעשה המסקנה הייתה צריכה להיות אחרת לגמרי. היינו צריכים להגיד ככה, אם האלמן של האשליות הוא הבשיל שרוולים והבין שזוגיות זה עבודה משותפת. ברמת שלום הנהר, ברמת שלום הקדרה, ברמת שלום הציפור. לפחות באחד מסוגי השלומות האלו, הוא היה צריך להשיג את המסקנה. כמו שנראה, שרוב הספר הזה הוא בעצם מבוסס על שלום הנהר ושלום הקדרה. רוב הספר. המדרגה השלישית היא צומחת מאליה על גבי שניהם. כאשר מכוונים אליה בסופו של דבר. כן? אבל לפחות את זה. אבל הוא לא מתפקח. במקום זה, איזה מסקנה הוא משיג? לצאת מן הקשר. זה לא הזיווג המתאים. כן? אדם הראשון, צער עין היה. האישה שנתת עימדי, היא נתנה לי מן הפרי ואוכל. מלמד שכפוי טובה היה. הקדוש ברוך הוא נתן לו אישה כדי לשמח אותו, להשלים אותו. והוא אומר, האישה שנתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. כלומר, מקומה של האישה בחיי הוא גורם מפריע. היא נתנה לי ואוכל. היא גורם מפריע. לא גורם משלים, אלא גורם מסלים. דבר מוזר, כן? הכל בדקי דקות, אדם ראשון. אבל חז"ל אמרו, מלמד שכפוי טובה היה שנאמר, והאישה אשר נתת עימדי. אתה נתת עימדי. אני לא מצא בעניין, שמה, זה ריבונו של עולם. נתת עימדי. תראה מה שהיא גרמה. כן? מה שהיא גרמה. אז כמה שזה נשמע מוזר, אבל זו המסקנה. אם ילמם של השליות מתחילות לבצבץ במוחו של עוד מחרידות, האם היא הזיווג הנכון? מה? לא, זה... אני לא יודע כמה זמן זה אחרי שהיה ברוכה. אולי, לא יודע כמה זמן זה אחרי. אבל זה אחרי ניסוי. יש אומרים שהדברים האלה קורים בדרך כלל בשנים הראשונות. השנים הראשונות, אלו השנים שמאמתות, כן? מאמתות את האדם עם ה... הייתי אומר, מאמתות אותו עם פער ציפיות. כן? עם פער ציפיות. שנים הראשונות הם שנים שאדם צריך להסתגל אל המציאות הזוגית, בניגוד למה שהוא חשב, כן? בין אם זו חשיבה פעילה, בין אם זו חשיבה בלתי מודעת, שזוגיות זה בעצם הזדמנות לקבל כמה שיותר. ברגע שמתחתנים, יותר מיד יש מפגש עם חוקי המציאות, ואז יש עימות חריף בין חוקי המציאות האמיתיים לבין חוקי המציאות האלטרנטיביים הדמיוניים. כן? ההתנגשות הזו היא עיקר קושי בזוגיות. ואם אנחנו מתגברים על זה, כן, שנה ראשונה, לכן שנה ראשונה צריך להיות נקי לביתו, צריך להעניק את מיטב האמצעים כדי שהפלא העצום הזה של חיבור האיש והאישה אכן יוכל להתרחש. לכן צריך שנה לביתו. זה שנה של מיקוד, זה שנה של תשומת לב בלתי פוסקת, כלשונו של ספר החינוך, ירגיל ציורה עמו. זה ביטוי מאוד מיוחד, כן? ירגיל ציורה עמו. כן? צריך מאוד להיזהר בתקופה הזו, לא ליצור מוקדי משיכה אלטרנטיביים, כן? וכנ"ל גם הפוך, אמרנו שאצל נשים, באופן טבעי, הן מגלות עניין בתא המשפחתי, ובבעלים שלהם יותר, יש להם, הייתי אומר, דחף, ממש טבעי, כן? לראות בבעל, בבית, את מרכז ענייניהם, עד שהילד מופיע, ואז הבעל צריך להתמודד עם מרכז כובד נוסף, אגב, שזה דבר בפני עצמו, שכמובן לא נדבר עליו כאן, אבל באופן כללי, בשנה הראשונה, כן, כדי שאדם יוכל באמת להיכנס, קראנו לזה לאיחוי מחדש, אחרי שהצלע הוצאה מתוכו, ומן הצלע נוצר דפוס נקבי, כן? עכשיו מתייצבים פנים אל פנים, מסתכלים זה על זה, אבל זה נגד, זה עזר, אבל זה נגד. הם אחד מול השני, כן? אבל הם מופיעים בדפוסים שונים, כן? עכשיו, כדי ליצור את האיחוי מחדש, צריך תשומת לב, צריך להתמקד בשני. צריך להתמקד ולחוש ולהרגיש מה שנקרא עמו אנוכי. כלומר, אם אין את ההתמקדות הזו, כמעט ואין סיכוי שאני אגלה עניין בדבר השונה ממני. אלא אם כן הוא מסקרן אותי מאיזושהי סיבה. כן? האוכל מסקרן אותי כי אני רעב. המראה הזה מסקרן אותי כי הוא עולה בקנה אחד עם משהו יצרי בתוכי. אבל דבר שלא עולה בקנה אחד עם איזושהי נטייה נפשית ספונטנית, אלא צריך להרגיל את עצמי לדבר הזה, אם אני לא אתמקד במיקוד חזק, אני לא צריך להתחבר איתו. לכן נקי יהיה לביתו. ואת אחד הדברים הבעייתיים שיכולים להיות, כן? ואכן קוראים, זה ש... כן? גם שהוא לא בביתו, אבל גם שהוא בביתו, גם שאדם בא לביתו, הוא באופן טבעי, הוא מחפש את הדברים, כן? שמושכים אותו. הוא פותח את המקרר. הוא פותח את מכשיר הטלוויזיה כדי לראות את החדשות. צריך להבין, ברגע שהדבר הזה מתרחש, זה ברור לחלוטין שאין שום סיכוי לאישה. שום סיכוי לאישה. כן? למשוך את תשומת ליבו. אין שום סיכוי. כן? כי כשנותנים לך קולה, אז מה אכפת לך בכלל מים? ולא שאישה היא מים, במובן התפל של המילה, אלא צריך כדי לחוש את הטעם הנפלא, כן? את הטעם המופלא של השיחה עם בת הזוג, השיחה עם בן הזוג, אנחנו צריכים לפתח כישורים אחרים. וזה כישורים שהם לא כל כך זמינים. צריך לעורר אותם, צריך לעורר אותם. הם לא מובנים מעליהם, אנחנו לא מוצאים אותם כדבר מובן מאליו. אנחנו צריכים ליזון, אנחנו צריכים לכוון, כן? כשנו של המציאת ישרים, כדי להפוך, כן? כדי להרגיל את הטבע להופכו, להפוך את הטבע של הקמצנות, צריך פעולות מאומצות, לחזור, לשנות ולשלש את פעולת הנתינה, כשנו של הרמב״ם. שעד שאדם לא חוזר על אותה פעולה מאות ואלפי פעמים, הוא לא יקנה בטבעו את טבע הנדיבות. כי זה לא טבעי לאדם להיות נדיב. זה לא טבעי. הרבה פעמים בתוך הזוגיות אנחנו מוצאים שדווקא הפעולות הנחוצות כדי לשבח את הזוגיות, הן לא מובנות מעליהן. אנחנו צריכים להתרגל. זה שריר חלש. זה פשוט שריר חלש. צריך לעבוד עליו. צריך לעבוד עליו. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. זאת אומרת, חגר כושר, ולהזיע. אין לעשות. ואם זה בגוף כך, ודאי שבנש זה קורה. כן? אז אותה שנה היא שנה של מיקוד עצום. היא שנה של מיקוד שמאפשר לנו בעצם להתפעל מנוכחות הזולת. כן? כתוב על רבי ישראל מסלנט, צורך העניין, כדי שהדברים יהיו יותר מובנים, כתוב על רבי ישראל מסלנט, ככה הייתי בספר של תנועת המוסר, כן? של, לא זוכר נקרא, סדן, לא זוכר, כן? דופסות, לא זוכר נקרא. אז הוא כותב שמה, שהוא מתאר את דמותו של רבי ישראל מסלנט, הוא אומר שמנהג היה לו לרבי ישראל מסלנט, מה הוא היה עושה? היה לו קביעות. 10 דקות ביום, הוא היה עושה עוד יותר מ10 דקות ביום, כן? מצד כוח החסד שבו, אבל הוא היה מרגיל את עצמו 10 דקות מרוכזות באופן מיוחד, שהוא היה של בית המדרש, להתבונן בצורכי בני אדם. זה דבר מעניין, כן? כן? זה, להתבונן בצורכי. היה מסתכל, לא נצריך, כן? ככה אנחנו לא רואים. כשאנחנו מסתכלים על בני אדם, אנחנו לא רואים מה שנצריך. זה בעברה באלמה. בעברה באלמה אנחנו לא רואים מה זה לא צריך. אבל אם נסתכל עליך, נסתכל עליך בעיון, אני רואה שאתה צריך עיפרון. וקודם לא שמתי לב שאתה טר אחרי עיפרון. עשית משהו כזה בעיניים, אבל לא ראיתי שאתה צריך עיפרון. רק להתרוסם העיניים ככה, אבל רצתי עם המבט. כשאני מסתכל מבט יותר חודר או ממקד את תשומת הלב, יוצר איזה מין נקודת שריפה כזו, כמו זכוכית מגדלת, שהיא מרכזת קרני השמש, יוצר נקודת שריפה. כשאני יוצר נקודת שריפה, אני מתעניין בך, למרבה הפלא, אני פתאום רואה עולם ומלואו. אני ממקד את המבט, פתאום אני רואה שאתה שמח, פתאום אני רואה שאתה עצוב, פתאום אני רואה שאתה זקוק לכוס מים, פתאום אני רואה שאתה זקוק לעיפרון, פתאום אני רואה שאתה זקוק לכיסא נוח יותר. כן, לא, אני בסדר. אבל פתאום מרגיש שעולמך הוא מלא בצרכים. מלא בהבאות, זה פילי פלאים. אני מאוד מתפעל מזה, כן? אני מאוד מתפעל, אני לא יכול להישאר אדיש אל מול המחזה הזה. אסור אני ואראה את המראה הנורא הזה. מדוע בוער הסנה ואיננו קל? זאת אומרת, המוכנות לסור ולראות את המראה, אם זכת האדם בהשגות עצומות. בזוגיות זה מאוד קריטי. מאוד מאוד קריטי. כן? זה אותה השנה שעליה מדבר. אומר את התורה ובספר החינוך. הוא מתאים את זה בטעמי המצווה, כשהוא מדבר על שורשי המצווה, הוא מתאים את זה בצורה מאוד יפה. חשוב יותר. האם הזיווג היה נכון? כן? ומה הפלפול שלו? יש לו פלפול בזה. כן? למה הזיווג הוא לא נכון אולי? אם הנישואים נועדו להפיג את הבדידות, אם הנישואים נועדו להפיג את הבדידות, כך כתוב, מדוע הוא חש כה בודד? הייתכן שזו האישה המיועדת? לא. 40 יום קודם יצירתו, והלא בעיותיו לא באו על פתרונו. זה כבר דיברנו בעריכות, כיוון שהוא הזכיר את זה שוב, אולי רק נזכיר, כן? אם זו המיועדת 40 יום קודם יצירתו, מדוע בעיותיו לא באו על פתרונו? כן? אמרנו שזה באמת הטעות הנפוצה של אל יתעלל חוגר כמפתח. אל יתעלל חוגר כמפתח. כלומר, כן? נכון, נכון, שיש פה, בזוגיות הזו, פוטנציאל כביר להתחברות, אבל כדי לגשר על הפערים, שבין ההתאמה הנשמתית, מה שקרוי אירוסין, כן? אנחנו אולי נאחל מפה אפילו מזל טוב גם לאורי, נכון? שיום אירוסיו זה היום, ממש ברגעים האלו ייתכן שכבר נשברה הכוס, כן? הצלחת, צלחת. כן, כבר ניתנו הזהבים, אז כן, יום אירוסין, יום אירוסין, זה חיבור נשמות, כן? אז פה הטעות הנפוצה, שאותו טעם מתוק ונפלא, כן? שאנחנו תואמים בזמן האירוסין, אותה הרגשה נפלאה, האדם עולה למדרגה, הוא עולה לחוויה נשמתית, והנשמה, כן, אותה הרגשה של קשר, זו הרגשה נפלאה, כן? זו אותה הרגשה שסיברנו עליה, שיש בה את המאפיינים, כן? של אותה תחושה שבעצם בת הזוג שלי, בעצם אחותי, אני מכיר אותה מאז ומתמיד, היא מלווה אותי בנעימות עצומה, זיכרונה, מלווה אותי במשך כל היום כולו, ומטבל את כל מעשיי. תפילתי היא נפלאה, ולימודי זה עד לב השמיים, רק מאותה מוזיקת רקע, מוזיקת מעליות נפלאה, שהיא כל הזמן בעצם מספקת לי. כן? אותה הרגשה שהיא מאוד אופיינית לחיבור הנשמתי, שנשמות שגילו זו את זו, כן? מה שהיא גורמת, אצל אנשים פתאים, פתי מאמין לכל דבר, מה שזה גורם, זה אותה המחשבה שמכאן, מכאן ואילך, הכל יהיה מובן, הכל יהיה נפלא, החיבור הוא נפלא, ממש כפי שזה מופיע באירוסין. אבל לא, הירידה למציאות, כמו שאמרנו, הירידה מהאלוקות להוויה, היא כמו מיטה והשפלה נוראה. כן? המפגש בחיי היום-יום, הוא מוליד את הניגודים, כן? את השוני, ואז פתאום האדם עשוי להימצא המום. אבל אם הוא משתמש באירוסין רק בתור נקודת זיכרון, בגן עדן מקדם, כן? בגן עדן מקדם. אם הוא משתמש באירוסין רק בתור נקודת זיכרון, מה שנקרא רשימו, רושם פנימי חזק ואדיר, שממנו הוא כל הזמן מזליף, כן? כאילו מזלף, נקרא לזה ככה, על הנישואין, שבנישואין אנחנו נפגשים עם הנסירה בצורה החזקה ביותר שלה, באירוסין אנחנו נפגשים עם מצב של לפני הנסירה, של גב אל גב, של חיבור טבעי, של חיבור נשמתי. אם אנחנו לוקחים את הרגשת האירוסין, ושומרים אותה, נוצרים אותה, את החוויה הפנימית הזו חזק בליבנו, אז אנחנו מסוגלים, כן, להקרין ממנה על הנישואין, ולמתק את הנישואין. אבל אם אנחנו מצפים שזה יקרה תכף ומיד, ולא שמים לב להבדל, כן? או לפער העצום שיש בין רצוי ומצוי, עוגמת נפש יש לנו. אז זה מה שכתוב כאן. הייתכן שזו האישה המיועדת לו? 40 יום קודם יצירתו, והלא בעיותיו לא באו על פתרונן. הספקות האלו מחרסמים את ליבו. ומכיוון שהוא מתבייש לחלוק אותם, כן? עם אדם זר. הבושה, אגב, זה דבר נפלא. כי הבושה מעידה על כך שהוא בעצם מרגיש שהוא טעה. אוי לי מיצרי ואוי לי מיצרי. הוא מתבייש לחלוק אותם עם אדם זר, כי הוא למעשה נכשל בנישואיו. הוא לא עמד בעצם במשימה. אבל הספקות מחסרים את ליבו. זאת אומרת, יש פה את ההתנצחות הזו בנקודת האמת, שהיא יסוד הבושה. בושה שובה. בוש שוב. כן? הבושה היא יסוד התשובה. הבושה היא בעצם תוצר לוואי של היושר הפנימי שבאדם, שאותו יושר קצת נחמס, קצת נרמס על ידי התהליך שתיארנו כאן, אבל הוא קיים. אבל הבושה הזו, כן? בעצם כל כוחה, מה היא עושה לו? היא גורמת לו לא לחלוק עם אחרים. ייתכן שפה הוא כן היה צריך לחלוק עם אחרים, לאפשר למישהו כן להביע דעתו, איזה שיקול דעת אובייקטיבי שישקיף על המצב שלו מנקודה אחת. אבל הוא לא נותן. הוא לא נותן את זה לקרות. הוא מתבייש. אגב, אין הביישן למד. יש הבדל בין בוש וביישן. מה ההבדל בין בוש וביישן? הביישן, יסודה של הביישנות, זה באגו. כלומר, שאדם נכשל, אבל האגו לא נותן לו להגיד נכשלתי, ולכן הוא לא יחלוק עם אחרים. נקודת האגו לא מאפשרת לעשות את התיקון. לעומת זה, בושה זה משהו אחר לגמרי. הבושה, סיבתה ושורשה, הוא בהערה נשמתית חזקה, שהיא אומרת לי, שיקרת, טעית, והיא מובילה אותי לתשובה. אין הביישן למד. אדם ביישן זה אדם שמחזיק מעצמו, כן? וחושב, איך ייתכן שיש דבר שאני לא יודע? אבל סוף סוף אני לא יודע באמת התשובה לשאלה, אבל אני לא אגלה את זה לאיש. אני לא אגלה לאיש, אני לא יודע. זה נקרא ביישן. כן? לא מספר, הוא מת מבושה, מה שנקרא. כן? הוא צריך באמת התשובה, כי התשובה מחיה אותו. אבל מכיוון שהוא לא רוצה לחשוף את העובדה שהוא חסר, אז הוא לא שואל את השאלה. ואז הוא מת מחוסר דעת, הוא מת מבערות. זה סוג של מוות, זה מוות הכרתי, זה מוות תודעתי. כן? יכול להיות מוות איתי. אבל הוא בור. ואז הוא מכסה על חוסר הידיעה בשקרים. כן? חוסר חוסר הידיעה שלו. הוא לא יעמוד וגיד, הוא התחיל לחסות, זה מה שאומר בסייעת ישרים, על העצל. שבכיוון שעל כל פנים רוצה ליישב הפרשה, כן? אבל מכיוון שהוא עצל ולא לומד, כן? מפאת גאוותו, לא נעים לו להודות שהוא לא יודע, אז מה הוא עושה? הוא מתחיל לגלות פנים בהלכה, שלא כהלכה. אומר על התמת ההור, ועל התאור תמה, ונמצא פורץ גדרן של חכמים. ועליו אמר שלמה, פורץ גדר, איש אחינו נחש. כן? מה זאת אומרת איש אחינו נחש? וזה בדיוק הנקודה הזו. זה מה שאמרנו כאן. איש אחינו נחש זה אומר ככה. שבעצם כדי ליצור או לסתום את הפרצה בזוגיות שלך, היית צריך ידיעות מסוימת. וזה היה שומר שלא ייכנס הנחש לתוך הזוגיות. אבל מכיוון שאין לך את האומץ ואת הענווה להודות שטעית, אז אתה לא משלים את המידע, ואז הזוגיות פרוצה, כן? ונכנסים שם כל השואלים, שואלים קטנים, מחבלים בקרמים, חסים פנימה. וכל זה בגלל שאתה מתבייש לחלוק את החיים. האגו עדיין נמצא כאן. האגו עדיין נמצא. כן. זה לא טוב להתעסק עם בעיות בהיכרות. בהיכרות עצמה צריך לקבל דוגמאות, דוגמיות נקרא לזה, של הבעיות. כי בקשר שהוא לפני נישואין, קשר לפני נישואין הוא נועד בעיקרו כדי, הייתי אומר, בלשון אולי טיפה זולה, להחליט על הקנייה. לכל יותר מותר לפצח גרעין אחד, אבל אחרי זה לשלם. זה הנישואין. רק אחרי זה מביאים את הסקית הביתה ואוכלים. זאת אומרת, זוגיות, וזה ידוע שבציבור החרדי זה מאוד בולט, בציבור החרדי לסוגה ומדרגותיו. אבל הכלל שמנחה שם, שההיכרות היא נועדה אך ורק. האם באמת ישנה התאמה פנימית? ברגע שיש את התאמה הפנימית, מה שנקרא אירוסין, מה שנקרא האירוס הזה, האהבה הנשמתית, אחרי זה אנחנו אומרים, ממילא, ממילא הבעיות שיעלו, הם ייפטרו מכוח זה. אבל ברגע שאנחנו מנסים, לעורר את נקודות האימות של הנישואין בתוך ההיכרות, זו בעיה. אנחנו רשאים להציץ, הצצה מהירה, לנקודות המחלוקת והשוני, כן? אבל לא להתעסק עם זה יותר מדי, כי אין את עשיית הדשמיה שיש בנישואין, מכל מסיבות. אין את התוקף של חופה וקידושין, אין את ההתחייבות שרק סותה אבונתה, אין כתובה, אין הרי את מקודשת. הדברים האלה הם בעייתיים. הם לא מאמצים את הכוח להתמודד עם הקשיים. וזו אחת הטעויות של קשרים ארוכים. קשרים ארוכים הם מאוד בעייתיים מבחינה הזו, כי הם יוצרים דפוסי נישואים לא בזמן המתאים. לא בזמן המתאים. צריך מאוד להיזהר מזה. היכרות רק לעורר את הקשר הנשמתי. יש מקום, ודאי, אני צריך לבדוק, ודאי, זה שאלה. צריך לבדוק את שלושת הפרמטרים הידועים, כן? טעם אישי, מבחינת מראה, נמשך לזה, מבחינת תכונות באופן כללי, יש לה, יש לו תכונות מתאימות לפי ציפייתי, מתאים לי, יש דברים משלימים, דברים מנוגדים, משלימים וכו', והשקפת העולם. זה הכל, השקפת עולם, תכונות וטעם אישי מבחינה חיצונית. לא לחטט יותר מדי במשמעות הניגודים, ולא להביא אותם לידי ביטוי חזק מדי, כי אנחנו עשויים לאבד את אפקט ההרדמה שדיברנו עליו. אפקט ההרדמה שהוא כל כך נחוץ כדי לקבל את החלטת הנישואין. אפקט ההרדמה הוא יושב, כן? על, על, כן, אפקט ההרדמה הוא בנוי על אותה התחברות נשמתית, שזה עומק הפיתוי, כן, שיש לנישואין. אם אנחנו נאבד את הפיתוי הזה, אם המינון של הפיתוי הזה, אם אנחנו נתפקח יותר מדי, אנחנו עשויים לאבד את הרצון להתחתן בכלל. אנחנו צריכים, במרכאות כפולות ומכופלות, כן, לשקר את עצמנו קצת. שיכרון החושים האלה, כן, בכף. שיכרון החושים האלה הוא נחוץ ביותר, כדי שנוכל להיכנס לתוך המערכה של הנישואים. אחרת לא נוכל להיכנס פנימה. לא נוכל. צריך להיזהר. לא להראות את הכל. כן. זה לא שזו דעתי, זאת אומרת, כל פעם נסיים מוכיח, אז אני חייב לומר, כן? אבל זה מוכח גם ממנהגי היכרויות, ואני בכוונה מביא את הציבור החרדי, כי יש לנו הרבה מה ללמוד ממנו. מהמנהגים הטובים שם, יש מה ללמוד, כן? כן? כמובן שלא צריך להפריז יתר למידה ובעיניים עצומות, גם הם לא עושים את זה. אבל יש מקום לפעמים לחשוב על דרכים יותר של היכרות יותר פתוחה וכן הלאה, אבל לא להפריז עם זה, ואנחנו מגזימים בזה. אנחנו קצת מגזימים בזה. מי פחות או מי יותר, אבל הגישה היא גישה של סקרנות, של התנסות מוקדמת, והיא בעייתית. כן, ההתנסות המוקדמת בעייתית. כן, לא מדבר כרגע על חברה שהיא ממש לא דתית, ששם זה יכול להימשך על פני שנים, שעה, 4, 5, 6, 7 שנים, עד שלא בודקים מכל הכיוונים את החמור, איך הוא בבקעה, ואיך הוא בהר, ואיך חוצה את הנחל, ואיך הוא על האבנים, ואיך הוא על אספן. כל מיני, בסוף לא קונים אותו, כי באמת לא מצליח בשום דבר. מה, איפה אתה, מה, אתה רוצה, מחפש את זה? ככל שבודקים את המכונית יותר, ככה פחות רוצים לקנות אותה. כן, אז מה? כן, זה לא עובד ככה.
אבל כמה זמן בערך צריך?
שוב, לצפות לתגובה הנשמתית, בעקבות בדיקת שלושת הדברים. שלושת הדברים האלה צריכים להניב, או לגרום לתגובה הנשמתית חזקה, כן? הרגשה של קורת רוח פנימית, קורת רוח פנימית. קורת הרוח הפנימית הזו, אפשר לאמת אותה קצת, מה שנקרא, עם, עם, עם ניסיונות קטנים, כן? קטנים, כן? אפשר לאמת אותה, זה בסדר, אין שום בעיה, אבל לא מעבר לזה. לא מעבר לזה. לא להיכנס לוויכוחים, לא להיכנס לכל מיני, כל מיני, הדגשת ניגודים, וכל, זה מסוכן. זה מסוכן. נה? מפגש, זיהוי, שלוש הדברים, תגובה נשמתית, התנסות מינימלית, מינימלית, ומשם כבר להיכנס לזה, להיכנס לקשום.
אבל אם יש, אם הצד השני נגיד
הוא
רוצה, עוד פעם, קצת זמן לדחות, והוא לא יודע מתי, אז כדאי להישאר ולהמשיך לנסות, או שכדאי ללכת אחורה?
השאלה, לא תמיד הזמן הוא גורם חיובי. לא תמיד הזמן הוא גורם חיובי. ממש ממש לא. יש פעמים שהזמן הוא דווקא, או לקיחת הזמן, זה מונע התמודדות. אני צריך להתמודד עם משהו, עם איזו החלטה, ואני אומר, לא, אני מתרחק מזה. לא תמיד זה טוב. לפעמים אפילו זה מרפא את הכוחות. זה מרפא, מחליש את הכוחות. כן? לפעמים דווקא כן צריך להתמודד. לא לקחת הפסקה. זה מאוד מורכב הסיפור הזה. מתי לקחת הפסקה, מתי לא לקחת הפסקה. זה מאוד מורכב. אבל הכלל הוא שכל, אם לוקחים הפסקה, כל הפסקה עניינה זה רק לשבח, כן? את אותם, את אותם, את, 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 את החיזוק של אותם הקריטריונים שעליהם דיברנו. כל הפסקה שהיא לא מסייעת לבירור הזה שדיברנו עליו, כן? הבירור הנשמתי, אם קצת התנסות, זה לא טוב. זה לא טוב, הפסקה הזו. לפעמים הפסקה היא תוצאה של היסח הדעת מן הקשר. עכשיו אני רוצה להתעסק עם דברים אחרים. אני מסיח דעת מן הקשר. לפעמים עדיף לגמור את אותו עניין, להתפנות לחלוטין לקשר, לברר אותו בזמן קצר, כן? בצורה יסודית, ולהמשיך עליו. כן? לפעמים זה מראה אפילו על חוסר רצינות, וחוסר בשלות לכניסה למחויבות, שלוקחים הפסקות. כן? אני לא יכול כרגע להתחייב. אני לא יכול לעמוד כרגע בקשרי מלחמה. אני רוצה עדיין להמשיך ולבנות את הדפוס הפרטי שלי. כן? קשה לי לחשוב במושגים של יחד עכשיו. זה מלחיץ אותי נורא נורא. אני עדיין ילד. אני עדיין זקוק יותר להתעסק עם עצמי, כן? יש מצבים כאלה. יש לי עוד איזה רצון מסוים לעשות לבדי. עוד לא הייתי במזרח. עוד לא הייתי פה, עוד לא הייתי שם. יש משהו שמעכב אותי כרגע לתת את דעתי על זולת, נקרא לזה כך. זה גם סיבה. יש המון סיבות לזה. וצריך להבחן, בכינות וביושר, מהי הסיבה שאנחנו מבקשים את הפסקה. אנחנו בדרך כלל משתדלים מאוד מאוד להימנע מהפסקות האלו. כן? דרך כלל באים ושואלים. אלה אם כן אנחנו מזהים שיש סיבה אמיתית וחיובית. הקשרה, כן, לדבר הזה. ואז זה דבר נפלא, הפסקה. זה מבחינת מרחוק נראה לי השם. על ידי התרחקות, אנחנו יותר מתקרבים אחד לשני. בסדר. אבל צריך לבדוק את זה היטב. כל כולה בדבר הזה צריכה בדיקה גדולה מאוד. Okay? כל כולה צריכה בדיקה. כי היצר עורב בכל ענייני הפסקות. הפסקות זה היצר עורב שם. זה מה שנקרא לפתח, חטאת רובץ. לאותו הפתח, לאותה הפסקה, שם רובץ. Okay? אנחנו נספקות, פתאום אנחנו מסתדרים דווקא לא רע, כן? לבד, זה בעצם לא מעסיק אותי. לפעמים מרגילים, על ידי הפסקה, מרגילים את הזולת להסתדר בלעדיה. או היא מרגילה, כן? או הוא מרגיל אותה להסתדר בלעדיו. רגע, אולי, אתה רוצה חודש הפסקה? טוב, מסתדרת לא רע בלעדיך. בסדר. זה בעצם לא בשמיים, אתה יודע מה? נתראות. למה? זה לא טוב. כן? אדרבה, תשאיר אותה במרכז תשומת הלב. בסדר. למה אתה מרחיק אותה של חודש? כן? יש חשש שהיא תפלג ותלך לה, או שאתה תפלג ותלך לך. חבל, חבל. שמה יקדמנו אחר ברחמים, מישהו יתפלל עליה ויזכה בה, פתאום אתה... הרבה בעיות יש עם זה, הרבה בעיות. אבל כל מקרה לגופו. כן, כן.
יש
על הרב,
שמעתי שבעולם החרדי מאוד נפוץ, שההורים הם אלה שבאים כאילו לפני, שאתה נפגש עם הבחורה, ובחורים לך עניין ש... להקשיב
לאנשים אחרים,
שהם
רואים
בחוץ
את הקשר,
אפילו
להורש
שחושב
מכירים אותם, ונותנים את החוות דעת
שלהם על
ה... הנחת היסוד שקיימת במנהג הזה, שההורים נוכחים, כן, אגב, בתור קוריוז אני אומר את זה, כן, שאני התחלתי לחפש את בת זוגי, אז באמת, הבחורה הראשונה שהכרתי, אני נפגשתי איתה בבית שלה. של ההורים. זה היה בתקופה, אז לא היה כאן שידוחים, כמו שהיום יש. אני אפילו לא קולט איך, אני אפילו לא מבין מה עניין אותי אז לזה, אבל הלכתי לשטחן בבית ישראל, לא פחות ולא יותר, בבית ישראל, ממה שיורים. זה היה שטחן, עבדקן כזה, יהודי חרדי, בכל מובן, לכל עניין, והוא הציע לי בחורה שסניקית. אז שס זה היה בהתחלה, ממש, ממש בהתחלה. שסניקית, משפחה ספרדית. ונפגשנו בתוך הבית שלה, וההורים שלה היו בסלון. היה מדהים. לא יודע, כך מוזר. כאילו צופים באקווריום של דגים, אתה יודע, הם מסתכלים עליך ואתה... אתה, ישחקו הנערים לפנינו. לא כך הבנתי, לא ברור בכלל. אבל אני אגיד לכם מה הבעיה בזה. מה הבעיה בנו? למה זה היה כך מוזר בעיניי? תראו, אנחנו רגילים שההורים שלנו... אין להם חלק בגידול שלנו. אנחנו גם לא שואלים אותם. הם גם לא בתוך עולמנו, אתם יודעים. אנחנו עצמאים הרי. מה זה ההורים בשבילנו? אבל צריך להבין שבעולם הזה, ההורים הם המבינים הגדולים של הילדים. הם רוצים בטובתם באמת. זו הנחת היסוד. אני לא בדקתי עד כמה זה נכון, כן? אבל ודאי שזו נקודת המוצא. זאת אומרת, ברגע שהבת מאפשרת להוריה לבדוק את הבחור, היא יוצאת מתוך הנחה שההורים זה אנשים שהכי רוצים את הבתה, הכי אוהבים אותה, הכי יודעים מה טוב לה, כן? אם כן, תבדקו. זה דבר מעניין. זו מחשבה מעניינת. זאת אומרת, זה בהחלט, זה מחשבה חינוכית יפה מאוד. כן? שוב, אני לא יודע עד כמה באמת ההורים מבינים, עד כמה באמת מספיק אובייקטיבי כדי לרצות בטובתו של נער, כן? או של הבת, ואיך אומרים, חנוך לנער על פי דרכו, על כמה הם מכוונים לדרכו, כן? המיוחדת. אבל הנחת היסוד היא שבאמת, באמת הם רוצים את הבתה. לכן הם בתמונה. הם מעורבים, הם פעילים, יש להם זכות וטו, כן? האישור שלהם מאוד חשוב, ואחרי שההורים מאשרים, אז הם יוצאים לבד. אז הם יוצאים לבד. גם זה בתחום מושב, באזור מצומצם, מסוים, כן? צריך שזה בפרסיה וכו', זה זמן קצוב, יש שיחה עניינית מאוד, וגם תלוי בחצרות חצרות, כן? זה נע מהרנוף עד לב ליבה של מאה שערים, שם הדברים הם באמת מרחיקי לכת מהבחינה הזו. כן? יש רק את הבחינה של הרענה של השם התתגנה עליו, וכל השאר זה שדה. אבל על הסקאלה הזו, יש מחנים משותפים מאוד חזקים, שמחלקם אנחנו צריכים ללמוד. כן, חלקם אנחנו צריכים ללמוד. אז אמרנו, הספקות האלה מחרסמים את ליבו, ומכיוון שהוא מתבייש לחלוק אותם עם אדם זר, הם מרעילים את כל נימי נפשו. כאב ואכזבה מפעפעים בכל המערכת הרגשית שלו. כן. כן? כל התחושות שמתוארות כאן, שהן תחושות קשות, הן מאוד אופייניות לאדם שלא קיבל את שלו. זה כמו אדם שבא, אני יודע מה, לאיזה מסעדה לאכול, והוא נורא נורא רעב, פתאום מסתבר שבדיוק היום היא סגורה. כן? היא פשוט סגורה. אז הוא לא מקבל את מה שהוא רצה. אז תחושת החסך והחסרון הזה, כן? היא באמת באה לידי ביטוי באותה המרגשות, כן? הם מרעילים את נימי נפשו, כן? כי כל דבר מצטער באופקו. וכיוון שרציתי משהו, באתי עם ציפייה עצומה, למצוא את ההשלמה שלי, להרגיש ביחד עם מישהו, לחלוק את דעותיי, כמו שאמרנו. ופתאום זה לא נמצא, והנה היא לאה. כן? אתה מצפה לרחל, פתאום היא לאה. בוא נחשוב לניסיון העצום שיעקב ניצב בפניו, שבעצם אהובת ליבו, שעבורה הוא עבד 7 שנים, עוד 7 שנים נוספות, שכבר הייתה איתו, כן? כן? זאת אומרת, הוא קיבל אותה, והוא צריך לעבוד תמורתה עוד 7 שנים. אבל 7 שנים שלמות שהוא מצפה בעצם לרחל, מכניסים לו את לאה. אכזבה היא עצומה. כן? זה ודאי שיעקב יתאכזב. שלא יעלה על דעתנו לרגע אחד שהוא לא יתאכזב. ודאי שהוא יתאכזב. אבל מה? איך הוא פתר את הבעיה של האכזבה? איך הוא פתר את זה? מה? לא הבנתי. עוד 7 שנים. איך, איך? סליחה? כן, אז מה? איך זה נפטר האכזבה הזו? בזה ש... באותו רגע שהוא ראה, כן? שבעצם מדובר בלאה ולא ברחל. כן? אז אפשר לומר, כן. הוא עבד 7 שנים, הוא קיבל אותה, כן. הוא התחייב לעבוד 7 שנים נוספות, וקיבל אותה בתמורה לזה. בכל אופן, מה? זה גם סיבה. אבל סיבה נוספת היא שהוא תיאל, כן? הוא תיאל את ההרגשות הקשות האלו לתוך איזושהי חוקיות אמונית. לא יודע מה חוקיות האמונית, אפשר לדבר על זה. אבל החוכמה זה לתאל את התחושה הזו לתוך איזושהי חוקיות אמונית, מוסרית, לצמוח מתוך זה. זאת אומרת, הדלת סגורה והמסעדה סגורה, אז לא קיבלתי את שלי במסעדה הזו. איך אני אהפוך את זה למשהו חיובי? למדתי איפוק שנאמר, ושם את הסכין בלואיך. כל מי שמאפק את עצמו בשעת רעבונו, כאילו צם פי דלת תעניות. אשראי, נתחפרו לי אבונותיי. איזה זכות. אפשר להפוך את זה למשהו. לתעל את זה לתוך איזו חוקיות אמונית ומוסרית. אבל האדם הזה לא מצליח לתעל את זה שום חוקיות מוסרית. שום דבר. הוא רצה זוגיות מפרה, הוא קיבל ניתוק, הוא לא יודע לאן לקחת את זה. הוא לא מספיק גיבור, ולא מספיק אמיץ, ולא מספיק ענב כדי להפך את המשוואה הזו למשהו חיובי. אז הוא נשאר רק עם התסכול, עם מרגשות הקשות האלה. כן. לא. לא, אנחנו מדברים פה עכשיו על התרחשות, אנחנו מדברים עכשיו על התרחשות בוטה וקיצונית מאוד. למה? כדי שכל מי שנמצא בדרך, איך אנחנו אומרים, שפעת חזירים לא ניחלה. תדע לך, אם תתחיל להרגיש קוצר נשימה, תדע לך שזה יכול להביא אולי לשפעת חזירים. אם כן, קח ברצינות קוצר נשימה. קח ברצינות חום והקאות. לא הגעת לשם עדיין, חס ושלום. אבל תדע לך שפלוני כבר נפל למשכב. כן? אז כל הדבר הזה מוצג בקיצוניות, כדי שכל מי שנכנס לזוגי ומתחיל לזהות הסימנים הראשונים, ולו את העקיבות הקטנים יותר, כבר ישים לב היטב. מה? אפילו בשלב הזה. אפילו בשלב של פיתוח הציפייה, שכבר יש איזשהו, כן? כבר בשלב של פיתוח הציפייה, יש משהו לא מאוזן, כן? בציפיות מן הזולת, כבר שם הוא צריך להתחיל לשים לב. כן? איפה שהתפשטה יותר מדי, כן? הנטייה הפיזית של הרצון להשלמה פיזית, מה שקראנו. כן? זה קצת מוגזם, כבר שם צריכים להתעורר. ציפייה בריאה זה השלמה הדדית. כן? או נראה זה עוד מעט, מה זה אהבה, כן? מה זה אהבה אמיתית? מה? כן, לכן אמרנו שאדם צריך לבוא לזוגיות עם מושגי יסוד. מושגי יסוד שכליים, מושגי יסוד נפשיים של נתינה. אז אמרנו זה, בשלב הרווקות הוא צריך לתרגל את עצמו, כן? ביחסים בחדר, עם חברים, וכן הלאה, עם השונים ממנו, עם החברות השונה, עם הדייר השונה וכו'. כשהוא בא עם מושגי יסוד, שכליים, נפשיים ומעשיים, אורך יותר, כן? מצוינים, מה שנקרא, תהיו מצוינים במצוות, שלא יהיו חדשות אליכם כשתשוב אל הארץ. כן? הציבי לך ציונים. זה הציונים. ציונים בשנת הרווקות. כן? אחרת אתה צודק. אחרת הוא מגיע למגרש שהוא לא יודע את חוקיו. מעולם לא שמע על כדורגל, מעולם לא שיחק כדורגל, מעולם לא חיבב כדורגל. אז כשהוא יגיע לבלומפילד, כן? אפילו למגרש שכונתי, הוא לא ידע אפילו לגעת בכדור. כן? הוא ישחק עם היד במקום עם הרגל. כן? אז מה הסיפור? אז אתה צודק שצריך לפתח איזושהי מיומנות. אבל כבר אמרנו, כן? באותה נשימה צריך לומר שכמובן את המיומנות הזו אי אפשר לפתח בשלימות, אלא בתוך הזוגיות. אבל אפשר להציב ציונים גם ברווקות. כן. זה אפשרי. כן. אז לכן זה מרעיל את כל עניין אפשר. כאב ואכזבה מפעפעים בכל המערכת הרגשית שלו. הוא מתחיל לחשוש, שם הנישואיו היו טעות מעיקרם, זה כבר אמרנו. הוא מרגיש לחוד ותוהה בליבו, מתי ישתחרר מן המלכודת. מה שנקרא, זהירות שטח אויב. זהו. הרגע זה, הוא כבר בשטח אויב. כן? לחוד. פשוט בתוך מלכודת. עכשיו, המשימה העיקרית זה להשתחרר מן המלכודת. יש כמה אפשרות להשתחרר מן המלכודת? יש כל מיני אפשרויות? יש אפשרות לברוח משדה המוקשים? יש אפשרות גם לפוצץ את המוקש. יש כל מיני דרכים איך להתמודד עם מציאות שאתה נמצא במקום אחד עם גורם מאיים. בוא נראה מה הוא עושה. רגע שהתמרמרות גואה בליבו. או, התמרמרות על אשתו. כן. אז הוא בוחר בפתרון, כפי שאנחנו רואים, כן? הוא הולך ובוחר בפתרון, כן? לראות את האשם באשתו. כלומר, אשתו שידעה או שבאופן מכוון היא בעצם שמה למלכודת. ומה היא? לא גילתה את אופיה האמיתי. היא ידעה שהיא צעקנית וסטרית, היא ידעה שהיא עקשנית, היא ידעה שיש לה דעות אחרות משלו, היא ידעה שיש טעם אחר בלבוש ומוזיקה, והיא לא גילתה לו. לא גילתה לו. למה הדבר דומה? לאדם שהולך לטיול בהר, וכועס על ההר שהוא לא גילה לו שהוא גבוה. זה דבר לא גילה שהוא גבוה. כן, פשוט לא גילה. אדם שכועס על גופו, שלא גילה לו שאין לו כנפיים. והוא צנח מן הקומה ה-18 אל מותו, כועס על גופו. למה לא יצמח את כנפיים? למה לא אמרת לי? מה זאת אומרת למה לא אמרתי לך? מה, לא ידעת? לא ידעת מה זה סוגיות? השלט את עצמך. השלט את עצמך שאתם אחד. אתם אחד, לגמרי אחד, מאוחדים לגמרי, כן? איך יכול להיות שפתאום אנחנו שניים? זה יכול להיות. אז הוא מכוון כלפי אשתו. הוא בסדר, אגב. היא זו שהרים את הקשיים, למה? היא הציבה לו משוואה בשתי נעלמים. בעצם השוני שלה. הוא בסדר גמור. אין בעיות, הוא לא בא לעצמו בטענות בכלל. כן? הוא עלה לדרך, התחיל ללכת בה. הדרך היא אשמה, למה? כי יש עליה סלעים, יש בה מאמורות, יש בה פיתולים, יש בה עליות. כן? אבל זו טבעה של דרך. או, רגע שהתמרמרות גואה בליבו, כן? וגואה זה משהו שהוא מתברך מתוכו, מה שנקרא, מתעורר מתוכו, מעיין הנובע, התמרמרות על אשתו, שאלימה ממנו את אופייה האמיתי לפני שניסו, חתול בשק. רגע שהתמרמרות מוליד זעם, ורגשות הזעם הולכים ומתחזקים מקרבו. מה אומר המסילת ישרים? כשהוא מדבר על מידת הזריזות, אז הוא אומר שאחד העצות הטובות לזריזות, מה זה? שידע האדם שנברא לעמל. כן? והוא כאורחי המלחמה, ששנתם ערי, כן? כך כתוב. ואם ידע דבר זה, ודאי שיהיה נקל לו להזדרז. ההיגיון מובן. כי אם אני מבין את חוקי המציאות, ואם אני מבין שהאדם לעמל יולד, אז מה הפלא שאני צריך להפשיל שרבולים ולעבוד? אבל אם אני לא יודע את הדבר הזה, אז בדיוק שקשה לי. ודאי שאני בא בטענות, כן? לכל המצבים שדורשים מני עמל. כן? ואני רואה במצבים האלו, מה אני רואה בהם? שידם על התחתונה. כל המשנה, ידו על התחתונה. מכיוון שבאתי עם אשליה שהעולם זה כיף, שזה פינוק, ולא צריך להתאמץ, ובאצבעת שרידה אני אצליח לקבל את כל מה שאני רוצה. ברגע שאני מגלה שזה לא עובד ככה, אז אני רואה בשני את המשנה. כאילו ידו על התחתונה. למה? אני החלטתי מה עם חוקי המציאות. אני החלטתי מה חוקי המציאות. אני החלטתי שכך זה יהיה, וזה יהיה אופן התרחשות, וזה יהיה השלבים, וזה יהיה הסדר. אבל פתאום מישהו מערער, מישהו קם ואומר, לא, הוא אשם. כל המוציא מחברו, עליו הראייה. עליי הראייה. להסביר לי איך יכול להיות שפתאום אכזבת אותי בציפיותיי ונעשית בעלת דעה שונה משלי. תסבירי, איך זה קרה פה? זה אסור לך. זה יש מה? כן, זה שיפוט השדה שלו. רגשות הזעם הולכים ומתחזקים בקרבו. ביום מן הימים הוא מרגיש שיותר אינו יכול לשאת את חוסר יכולתה של אשתו להסב לו אושר. להסב לו אושר. ההתפקחות מהשליה והמרירות המצטברת דומים למצבור חבוי של חומר, של חומר נפץ. ואז, די באי הבנה פעוטה אחת כדי להצית את כל המצבור. זאת אומרת, סף הרגישות של אותו אדם היא כל כך עולה, מכיוון שהוא לא פתוח לדיאלוג, מכיוון שהוא רואה בעצמו או את עצמו כמי שנפגע, שנהגו כלפיו וחוסר הגינות. אנחנו יודעים שתמיד שאנחנו מרגישים אי נוחות שנוגעת לגופנו, שנוגעת לנפשנו, אנחנו הרבה הרבה יותר רגישים ביחס לסביבה. יכול להיות שמישהו אפילו יעשה דבר כזה, וכבר אנחנו נתפוצץ. זאת אומרת, סף הרגישות שלנו עולה ככל שאנחנו פחות פתוחים לדיאלוג. ככל שאנחנו יותר סגורים בעצמנו, ומצפים מן הסביבה לשרת אותנו, ככה כל חוסר התאמה בין רצוי ומצוי גורם לנו התפוצצות. מה שנקרא חוסר יכולת להכיל. חוסר יכולת להכיל. מצבור חבוי של חומר נפץ. די באי הבנה פעוטה אחת כדי להצית את כל המצבור. ואז התפרצו החוצה נחלי אש של חימה וזן. כן. זו אחת הסיבות למריבות השטותיות. שכל כך קיימות בתוך זוגיות. מה היא סך הכל עשתה? היא סרבה לבוא לפני, זה לא סך הכל, זה הרבה אולי, כן? היא סרבה לבוא לפני המלך והשרים, כפי שרצה אחשוורוש. אבל בשבילו זה כבר סיבה להרוג אותה. כי היא עשתה הפך רצונה, למרות שזכותה לסרב. כי הוא דרש מן הדבר שעומד בניגוד גמור לחוקות אנשים. היינו, צניעות. הוא בעצם ניסה לשלול מן את קו היסוד הנשי שלה, צניעות. אבל זה בכלל לא משנה. זה בכלל לא משנה מה הוא ניסה לשלול. זה רצונו, נקודה. ואם לא תעשה את רצונו, היא תמות. ואז התפרצו החוצה נחלי אש חומר זהב. כשבודקים את הדבר, מסתכלים על זה, אנחנו רואים שרוב המריבות הן בעצם יושבות על היסוד הזה. אחד מתוסכל, השני פועל פעולה ולו הקטנה ביותר נגד רצונו, והוא בשום פרופורציה למידת החומרה של מעשה הזולת. בשום פרופורציה. על קטנות שבקטנות. וזה מריבות בלתי פוסקות. בלתי פוסקות. ואז פרצו החוצה. האישה ניצבת, או, עכשיו הגיעה תורה להגיב על ההתנהגות שלו. אחרי שהיא ראתה את כל ההתנהגות הנוראה הזו, את כל המידות הרעות מתפרצות, את כל צרות העין, את כל הקנאה, את כל הזעם, את כל הכעס, את כל הגאווה, את כל רדיפת הכבוד הזו. עכשיו תורה להביע דעתה. האישה ניצבת מזועזעת, עד אם כן נשמתה. האדם, אותו היא אוהבת, זוכרים את הירוסין. אותו היא אוהבת, כן? עדיין מצב הירוסין שם, כן? הוא עדיין זכור בתור איזה משהו אולי קצת... כן? אבל אותו היא אוהבת סוף סוף. כן? ואשר בתום לבבה האמינה שגם הוא אוהב אותה, ואכן התקיימו פה יחסי ראות, הפך לפתע את אורו ללא כל סיבה, כל סיבה הגיונית לפחות. כעבור זמן קצר, ההלם מפנה את מקומו למרירות ולכעס. מה שנקרא, היא עומדת על נפשה. כן? עוצמת ההתנגדות שלו, האנוכיות שלו, היא בעצם לא מאפשרת לזולת להרגיש את הקיום שלו. עוצמת השלילה שהוא שולל אותה, הדרישות שהוא דורש מנה, פשוט מבטלים את קיומה. כי כל דבר שהיא עושה, שבעצם מבטא את קווי האופי שלה ואת הרצונות הטבעיים שלה, הוא לא מקבל. יש פה בעצם פירוק עצם אחר עצם. הוא פשוט מפרק אותה לגורמים. הוא פשוט מציב אותה חסרת דמות בציפיות שלה. אז מה היא תעשה? היא קמה למלחמה. אלא אם כן היא אישה מוכה. אם היא אישה מוכה, היא תיתן לה. כן? היא תחשוב שהיא הגרועה שבאדם. והיא תחשוב שכל מה שהוא אומר זה נכון. והיא באמת צריכה להיות שתקנית וצייתנית ומסורה עד קצה גבול היכולת שלה. כך היא תחשוב. אין לה שום זכות קיום. בפני עצמה אין לה גם זכות להביע את דעתה. הוא באמת צודק. היא באמת הרעה שבאדם על זה שהיא לא עשה את רצונו. אם היא כזו. אבל ברוך השם, מכיוון שאנחנו בדורנו זה נשים חשובות, כמו שכתוב בהלכה, כן? נשים חשובות, שהן גם מסבות בסדר, כן? זכותם להסב, כן? נשים חשובות, צריך מאוד להיזהר. גברים צריכים לדעת שהם צריכים מאוד להיזהר, לא לחצות את הגבולות בדבר הזה, לא לכבוש את המלכה אמא בבית, לא להתפרץ אל עולמו של הזולת, ולצרוך אותו, ולפרק אותו, ולהפוך אותו לנטול משמעות. כי הוא ימצא אויב מר מאוד מולו. ופה אנחנו רואים אישה כזו, אישה חשובה, שעומדת על נפשה. עומדת על נפשה. נסיים את הקריאה פה של התיאור, של תיאור קשה, אבל כמו שבאמת כבר עירו כאן, זה לא חייב להיות כך בכלל, לשם זה יכול להגיע חלילה, אבל יפה שעה אחת קודם, כן? הפך לפתע את אורו ללא כל סיבה, כעבור זמן קצר מאוד, האלה מפנה את מקומו למרירות וכעס, והיא משיבה לו באותו מטבע. אם יקש, תתעקש. מעגל של מתקפה ומתקפת נגד מקבל כאן תאוצה, מעגל מחזורי שבו תמון פוטנציאל טרגי ביותר, ואנחנו זוכרים שדיברנו על זה כבר פעם, ואמרנו שזה המעגל שקרוי, כן? כעס, אלבון ונקמה. הכעס הוא התוצר הראשוני על התנגשות בין רצונות וחוסר הבנה. הכעס היא עמידה על הנפש והבלטת הרצון הפגוע שלי. כן? האלבון זה הרגשה צורבת פנימית שהזולת בהתנהגותו פוגע בציפור נפשי, זה נקרא אלבון. והנקמה לא מאחרת לבוא. הנקמה היא באה לפתור, כן? את אותו אלבון, את אותו איום, הייתי אומר, מהותי. על קיומי. וככל שההתפרצויות או האלימות של הבעל, האלימות המילולית, האלימות הרגשית, לפעמים הפיזית, היא מתגברת, ככה האלבון יותר צורב. והאלבון מזין את הנקמה. ושלושת המרכיבים של כעס, נקמה ואלבון, הם מזינים זה את זה בדינמיקה בלתי פוסקת. עד שמישהו ייקח אחריות וישמיט את אחד החוליות האלו ויתחיל להתפתח תהליך של תיקון. אבל אם לא ימצא מישהו ש... כן? מישהו מספיק גיבור, מספיק ענב, מספיק רוצה בטוב, מספיק חפץ בתיקון, מספיק ירא שמיים, התהליך הזה בסופו של דבר יחלה את הזוגיות, והם יגיעו למצב של גירושין. נעצור כאן.